שלום וברכה, מסכת קידושין דף י"ז, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. ציטוט מברייתא שהזכירה הגמרא קודם לכן, אמר מר, יכול אפילו חלה העבד העברי, מי אמר שהוא לא חייב להשלים את עבודתו? תלמוד לומר שנאמר בפסוק ובשביעית יצא. עד כאן הציטוט מהברייתא, ושואלת הגמרא, האם כך הדין אפילו אם הוא חלה במשך כל שש שנות עבדותו? והתניא, והרי שנינו בברייתא, שאם הוא חלה שלוש שנים ועבד שלוש שנים, אז הדין שהוא אינו חייב להשלים. אבל אם הוא חלה את כל שש שנות העבדות, אז הוא כן חייב להשלים אותם. ולכאורה יש סתירה בין הברייתות. עונה על כך, אמר רב ששת, שהברייתא הראשונה, שאמרה שבשביעית הוא יוצא ולא משנה כמה זמן הוא היה חולה, מדברת בעושה מעשה מחט. מסביר רש"י שבזמן שהוא היה חולה, הוא עשה מלאכה קלה, כגון מעשה מחט והכוונה שהוא תפר, ולכן אמרה הברייתא שהוא לא חייב להשלים את שנות עבדותו, שהרי בפועל הוא עשה מלאכה לאדון. ממשיכה הגמרא ומקשה, הגוף הקשיא, יש סתירה מיני וביי בתוך דברי הברייתא השנייה, שמצד אחד אמרת שאם הוא חלה שלוש שנים ועבד שלוש שנים, אז אין הוא חייב להשלים את שנות עבדותו, ומכאן ניתן לדייק, אם הוא היה חולה במשך ארבע שנים, הוא כן חייב להשלים את שנות עבדותו. מצד שני, אין הסיפה. תאמר שהרי כתוב בסוף הברייתא, שאם הוא חלה את כל שש השנים, אז הוא חייב להשלים את שנות עבדותו. מכאן לדייק. שאם הוא היה חולה פחות משש שנים, לדוגמה רק ארבע שנים, אז אין הוא חייב להשלים את שנות עבדותו. וזה סותר את הדיוק מהרישה של הברייתא. מתרצת הגמרא, אחי כאמר, כך צריך להסביר את דברי הברייתא. שהסיפה בעצם מבארת את הרישה, שאם הוא חלה ארבע שנים, אז הוא נעשה כמי שחלה כל שש השנים, ולכן וחייב להשלים את שנות עבדותו. ומביאה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. כמה מעניקים לו במענק הפרישה? חמש סלעים מכל מין ומין, שהן 15 סלעים. אלו דברי רבי מאיר. הוא מסביר רש"י שמכל מין ומין הכוונה מהדברים שמנתה התורה במענק הפרישה שמגיע לעבד, והם מצונך ומגורנך ומעקבך. צונך אלו בעלי חיים, גורנך זו תבואה ומעקבך זה יין. ומכל אחד מהם צריך לתת לו שווי של 5 סלעים, שזה סך הכל 15 סלעים. ובהמשך הגמרא תשאל, האם רבי מאיר הוא מורה למתמטיקה, הוא בא להשמיע לנו כמה זה 3 כפול 5? רבי יהודה חולק ואומר שמענק הפרישה צריך להיות בשווי של 30 סלעים, כ-30 של עבד. מסביר רש"י, כמו הסכום שצריך לשלם בעליו של שור מועד שנגח עבד כנעני. רבי שמעון חולק ואומר שמענק הפרישה צריך להיות בשווי של 50 סלעים, כ-50 שבארכין, שזה הערך הכספי הגדול ביותר שקיים בארכין, שאם אדם אומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, והוא זכר מבין 20 עד 60 שנה, אז הוא צריך לשלם 50 סלעים. עד לכאן לשון הברייתא, ועכשיו הגמרא תצטט חלקים מהברייתא ותסביר אותם. אמר מר, 5 סלעים מכל מין ומין, שהם 15 סלעים, דברי רבי מאיר. ומקשה הגמרא, ורבי מאיר, מניין נעתה להשמועינן. האם הוא מורה למתמטיקה שהוא בא להשמיע לנו שאם בשלושה מינים צריך לתת מכל אחד שווי של 5 סלעים, זה שווה סך הכל 15 סלעים? עונה הגמרא, כמה השמלן, בא רבי מאיר להשמיע לנו שמבצרו דלא מבצר לי מהי מניינה. רבי מאיר סכם את החשבון ואמר שסך הכל צריך לתת 15 סלעים כדי לומר לנו שבסך הכל אסור לאדון לתת פחות מסכום של 15 סלעים. והיא בצר לי מחד מינה וטפל לי מחד מינה להתלנבה. אבל אין הקפדה שהוא ייתן דווקא 5 סלעים מכל מין ומין, כך שאם הוא נתן פחות ממין אחד ונתן יותר ממין אחר, לא הקפיד על כך רבי מאיר כל זמן שהסכום הכללי הוא 15 סלעים. וממשיכה הגמרא ושואלת, מה הייתה, מה המקור לדבריו דרבי מאיר? עונה הגמרא, יאליף, הוא למד גזרה שווה, ריקם ריקם מבכור. שלגבי ההנקה כתוב בתורה נקרא בפנים, וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם. ולגבי פדיון בכור נקרא בפנים, ופטר חמור תפדה ושא, ואם לא תפדה וערפתו, כל בכור בניך תפדה, ולא יראו פני ריקם. אז כשם שמה להלן, לגבי פדיון בכור, אמרה התורה שהסכום הוא 5 סלעים, אף כאן לגבי מענק הפרישה צריך לתת 5 סלעים מכל מין ומין. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואימא ותאמר שצריך לתת 5 סלעים סך הכל מכול הוא, מכל שלושת המינים ביחד. עונה על כך הגמרא, אי כתיב, אם היה כתוב את המילה ריקם לבסוף, דהיינו לאחר שהתורה מפרטת את שלושת המינים, אז אכן כדכא אמרת, המשמעות הייתה שצריך לתת את סכום החמש סלעים מסך הכל שלושת המינים, אבל השתא עכשיו דכתיב את המילה ריקם ברישה, לפני שפרטה התורה את שלושת המינים, שדי, אז תשליך את המילה רקם על המילה צון, רקם על המילה אגורן, ורקם על המילה יקב. שהמילה רקם מתייחסת לכל אחד מהמינים, ולכן צריך לתת חמישה סלעים מהצון, חמישה סלעים מהגורן, וחמישה סלעים מהיקב. ונקדים את דברי רשי בהמשך, שאומר שאין אדם דן גזרה שווה מעצמו, אלא שהיא הייתה מסורה להם מרבותיהם במסורת ממשה מסיני. והדבר שהיה ידוע להם זה רק איזו תיבה, דהיינו איזו מילה נכתבה לגזרה שווה, אבל לא באיזה עניין היא נכתבה. ולכן שואלת הגמרא ונילף, מדוע שלא נלמד את הגזרה שווה ריקם ריקם מעולת ראייה? שאדם שעולה לרגל צריך להביא קורבן עולת ראייה, ושם נאמר בפסוק ולא יראו פני ריקם. והשווי הכספי של קורבן עולת ראייה הוא רק שתי כסף. עונה על כך הגמרא שלומדים דווקא מפדיון בחור, מפני שאמר קרא כתוב בפסוק שמדבר על מענק הפרישה, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך, אשר ברכך אדוני אלוהיך תיתן לו. וכאן באה התורה ללמד שדורשים את הגזרה שווה לרבות ולא למעט. וממשיכה הגמרא ומצטטת מהברייתא את דברי רבי יהודה, שאומר שסכום מענק הפרישה הוא 30 סלעים כ-30 של עבד. ושואלת הגמרא, מהי תמה, מה המקור לדברי דרבי יהודה? עונה הגמרא, יאליף, הוא למד גזרה שווה את המילים נתינה נתינה מעבד כנעני. שלגבי מענק הפרישה כתוב תיתן לו, ולגבי נזקי עבד כנעני כתוב כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. אז מה להלן, סכום הכסף הוא 30 סלעים, אף כאן במענק הפרישה סכום הכסף הוא 30 סלעים. ומקשה הגמרא ונלף, מדוע שלא נלמד גזרה שווה של נתינה נתינה מארחין? וכשם שמה להלן בארחין הסכום הוא 50 סלעים, אז אף כאן במענק הפרישה הסכום יהיה 50 סלעים. עונה על כך הגמרא שתי תשובות. חדה, תשובה ראשונה, דתפסת מרובה, לא תפסת. לעומת זאת, אם תפסת מועה, תפסת. הוא מסביר רשי במסכת סוכה דף ה', כל דבר שמשמעו מרובה ומועט, אם תפסת את המועט, יפה תפסת. שהרי זו המשמעות המינימלית, ואם ימצא שהיה לך לתפוס את המרובה, הרי הוסיפו לך, ולא נטלו ממה שכבר תפסת בידך כלום. אבל, אם תפסת את המרובה, אז לא תפסת, שאתה נראה כשקרן בדבריך, ושמה רק את המועט יש לך לתפוס, ואתה הרבית לתפוס. ואז יחסרו לך ממה שבידך, ולכן לא תפסת, אבל כשתתפוס המועט, אם יוסיפו לך טוב, ואם לאו, אז מה שתפסת, תפסת. ולכן כאשר ישנם שתי אפשרויות, האם ללמוד גזרה שווה מעבד, או האם ללמוד גזרה שווה מארחין, העדיף רבי יהודה ללמוד מעבד, ששם הסכום נמוך יותר. ועוד תשובה שנייה, מדוע רבי יהודה למד את הגזרה שווה מעבד? מפני שעבד מעבד, אבל אלה מילף. מסתבר יותר ללמוד את הגזרה שווה מאותו נושא, בנושא העבדים, ולא מנושא אחר, שזה הארחין. הוא מצטט את הגמרא את הדעה השלישית, רבי שמעון אומר שמענק הפרישה הוא 50 סלעים, כ-50 שבארחין. ושואל את הגמרא, מה היא טעמי, מה המקור לדבריו דרבי שמעון? עונה הגמרא, גמר, הוא למד גזרה שווה, נתינה נתינה מארחין. שבארחין נאמר, וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש לאדוני. וכשם שמה להלן בארחין, הסכום המקסימלי הוא 50 סלעים, אף כאן במענק הפרישה הסכום הוא 50 סלעים. מקשה על כך הגמרא, ואימה, ומדוע שלא תאמר שנלמד בפחות שבארחין, שזה ערכה של ילדה עד גיל 5 שערכה 3 סלעים. עונה הגמרא, אשר ברכך השם אלוקיך כתיב לגבי מענק פרישה, ומשם דורשים ללמוד את הגזרה שווה באופן כזה שהוא בא לרבות ולא למעט. ממשיכה הגמרא ומקשה, ונילך, מדוע שלא נלמד את הגזרה שווה נתינה נתינה מעבד? שמה להלן, בשור שנגח עבד כנעני, הסכום שהבעלים צריך לשלם זה 30 סלעים, אף כאן הסכום יהיה של מענק הפרישה 30 סלעים, ושתי סיבות מדוע נכון ללמוד משם, חדה, סיבה ראשונה, דתפסת מרובה לא תפסת, ועוד סיבה שנייה, שעבד מעבד, אבל אלה מילף. יותר מסתבר ללמוד את הגזרה שווה באותו עניין. ומכוח שאלות אלו, אומרת הגמרא, שרבי שמעון לא למד את הגזרה שווה מהמילים נתינה נתינה, אלא מיכה מיכה גמר. שלגבי עבד עברי נאמר וכי ימוך, ונאמר בארחין ואם מח הוא מערכך. עד לכאן ראינו את המקור לדבריהם של רבי מאיר, רבי יהודה ורבי שמעון, ועכשיו שואלת הגמרא, ביש למה נוח לי להבין לרבי מאיר שאמר שצריך לתת סכום של 5 סלעים מכל מין שהזכירה התורה, היינו דכתיב, אז זו הסיבה שהתורה פירטה צון גורן ויקב, אלא לרבי יהודה ורבי שמעון. היי, זה שפרטה התורה צון גורן ויקב, למה לי? הרי לשיטתם לא צריך לתת את מענק הפרישה דווקא מהדברים שציינה התורה, שהרי הפסוק ריבה שניתן לתת מכל דבר אשר ברכך השם אלוקיך. מתרצת הגמרא שלשיטתם, היי מבעלה, זה נצרך להלכה שנאמרת לכדתניא. בספרי, יכול לא יהיו מעניקים אלא מצון גורן ויקב בלבד, מניין לרבות שניתן להעניק מכל דבר, תלמוד לומר אשר ברכך השם אלוקיך. אבל אם כן, מה תלמוד לומר? מדוע התורה פירטה צון גורן ויקב? אלא כדי לומר לך, מה צון גורן ויקב הם מיוחדים בכך שישנם בכלל ברכה, שהצון פרי ורבה וכן גידולי הקרקע, אף כל מענק שנותנים לעבד צריך להיות בדברים שישנם בכלל ברכה. וממילא יש מחלוקת מה זה בא למעט. דעה ראשונה, יצאו כספים שאינם פרים ורבים, אלו דברי רבי שמעון, רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר שיצאו פרדות שהם לא פרות ורבות. וממילא נשאלת השאלה, מדוע רבי שמעון לא אמר כרבי אליעזר בן יעקב ולהפך, ועל זה אומרת הגמרא, ורבי שמעון לא מיעט פרדות, מפני שפרדות משבחן בגופיו. הגוף שלהם משביח על ידי שהן גדלות ומתחזקות. ולכן הם עונות על הקריטריון שישנן בכלל ברכה. ורבי אליעזר בן יעקב, שלא מיעט כספים, מפני שכספים עבד בהו עסקה, אדם יכול לעשות בהם עסקאות, ולהרוויח כסף נוסף, ולכן הם עונים על הקריטריון שישנן בכלל ברכה. ונשאלת השאלה, מדוע התורה הייתה צריכה לפרש שלושה מינים, צון, גורן ויקב? על כך עונה הגמרא וצריכה לפרט את שלושת המינים. דהי כתב רחמנה, שניתן לתת את מענק הפרישה רק מצון, אבא אמינא, אז הייתי חושב שמבעלי חיים אין אכן ניתן לתת את מענק הפרישה, אבל מגידולי קרקע לא ניתן לתת אותו. לכן כתב רחמנה שניתן לתת את מענק הפרישה גם מהגורן. והיא כתב רחמנה רק שניתן לתת את מענק הפרישה מהגורן, אבא אמינא, אז הייתי חושב לומר שמגידולי קרקע אין אכן ניתן לתת את מענק הפרישה, אבל מבעלי חיים לא ניתן לתת אותו. לכן כתב רחמנה גם את המילה צון. ואם כך נשאלת השאלה, המילה יקב שציינה התורה, למה לי? הפכנו דף, עונה על כך הגמרא, למר. דהיינו לרבי שמעון, המילה יקב נצרכה כדי למיעוט כספים, ולמר. דהיינו לרבי אליעזר בן יעקב, המילה יקב נצרכה למיעוט פרדות. ונעזר בטבלה הבאה לסכם את הלימוד מהפסוק. אם התורה לא הייתה מציינת צון גורן ויקב, היא הייתה אומרת, הענק תעניק לו, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. אז היה פה כלל, ואז היינו אומרים שמעניקים מכל דבר. ואם התורה הייתה מציינת רק, הענק תעניק לו מגורנך, אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו, אז היה לנו כלל פרט וכלל, שאי אתה דן אלא כאין הפרט, אבל היינו חושבים שניתן לתת את מענק הפרישה רק מגידולי קרקע. ועל אותו רעיון, אם התורה לא הייתה כותבת מגורנך אלא מצונך, היינו חושבים שניתן לתת את מענק הפרישה רק מבעלי חיים. אבל אם התורה הייתה אומרת רק הענק תעניק לו מצונך ומגורנך אשר ברכך השם אלוקיך, אז היינו חושבים שמותר לתת את מענק הפרישה מכל דבר שיש בו ברכה, וזה כולל כספים ופרדות. ולכן אמרה התורה, הענק תעניק לו שזה כלל, מצונך ומגורנך שזה פרט, ומעקבך שזה בא למעט או כספים או פרדות, ואז חזרה התורה ואמרה כלל אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. מזה למדנו שניתן לתת את מענק הפרישה מכל דבר שיש בו ברכה, למעט לפי הדעות השונות, כספים או פרדות. ועוד באותו עניין, תנו רבנן, שנו רבותינו בספרי על הפסוק, אשר ברכך השם אלוקיך. יכול שרק אם נתברך בית בגללו של העבד, אז מעניקים לו את מענק הפרישה, אבל אם לא נתברך הבית בגללו, אין מעניקים לו את מענק הפרישה. תלמוד לומר, לכן באה התורה והדגישה, הענק תעניק, דהיינו, שתיתן לו את מענק הפרישה מכל מקום. אבל אם כן, מה תלמוד לומר לשון הריבוי, אשר ברכך השם אלוקיך, אלא שהכל לפי הברכה. תן לו, שאם נתברך הבית בשבילו הרבה, תוסיף על המענק, ואם לאו, אז אל תפחות מהמינימום שכתוב בתורה. רבי אלעזר בן עזריה חולק ואומר, שצריך להבין את הדברים ככתבן. אם נתברך בית בגללו, אז מעניקים לו מענק פרישה, ואם לא נתברך בית בגללו, אז אין מעניקים לו את מענק הפרישה. אבל אם כן, מה תלמוד לומר? כיצד יבין רבי אלעזר בן עזריה את לשון הפסוק, הענק תעניק? עונה על כך רבי אלעזר בן עזריה שהוא לא צריך ללמוד מפה שום דבר, מפני שדיברה התורה כלשון בני אדם. הוא מביא הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. עבד עברי עובד את הבן, זאת אומרת שאם את אדוניו הוא עובד את בנו עד מלות שש שנות העבדות או עד היובל שפוגעו בתוך שתי שנות העבדות, אבל אם אין לאדון בן שיורש אותו, העבד העברי משתחרר מפני ואינו עובד את הבת. אמה עברייה לעומת זאת שמת האדון שלה, היא אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת. ועבד עברי הנרצה או עבד עברי והנמכר לעובד כוכבים, הדין שהוא אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. עד לכאן לשון הברייתא, והגמרא תצטט חלקים מהברייתא ותסביר אותם. אמר מר, ציטוט מהברייתא, עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת. עד לכאן הציטוט, ושואלת הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך? עונה על כך הגמרא, דתנו רבנן, שכך שנו רבותינו בספרי על פרשת ראה, כתוב, עבדך שש שנים, והלשון ועבדך היא מיעוט, שלך הוא עובד ולא ליורש. הוא מסביר רש"י, שהכוונה לא ליורש, לא את שאר היורשים, כגון הבת או האח. אבל את הבן הוא כן עובד. שואל הספרי, אתה אומר שהמיעוט של המילה ועבדך שהוא עובד לך ולא ליורש, או אינו אלא שהוא עובד לך ולא לבן? נה על כך הספרי, כשהוא אומר, בפסוק אחר, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם, הרי שם כתוב את המילה יעבוד בלי מיעוט, וממילא הרי לבן אמור שהוא עובד אותו. אז אם כך, מה אני מקיים את המיעוט ועבדך שש שנים, שזה לך ולא ליורש? ושואל על כך הספרי, מה ראית לרבות מהפסוק את הבן ולהוציא את האח שהוא יורש? והוא עונה, מרבה אני את הבן, שכן הוא קם תחת אביו ליעדה את האמה העברייה שהוא יכול להתחתן איתה, תמורת כסף מקנתה, והיא לא צריכה לקבל ממנו קידושים אחרים, כמו שכתוב, ואם לבנו יעדנה, אז בנושא הזה הבן הוא כמו אביו, וכך גם בנושא נוסף ולשדה אחוזה. שאדם המקדיש את שדה אחוזתו, דהיינו את נחלת אבותיו בארץ ישראל, הוא יכול לפדות שטח שניתן לזרוע בו כמות של קורס שעורים ב-50 שקל כסף, ואז חוזר את הקרקע לרשותו. אבל אם הוא לא יפדה אותה ומחרה גזבר ההקדש לאדם אחר, אז הבעלים המקוריים לא יכולים עוד לפדותה, וכשהיא יוצאה ביובל היא תצא מיד הלוקח ותתחלק לכהנים. וגם בנושא הזה נכנס הבן תחת אביו, שאם פדה אותה בנו של המקדיש, היא אינה יוצא ממנו ביובל להתחלק לכהנים. מקשה על כך הגמרא, אדרבה, ניתן לומר בדיוק להפך, שמרבה אני את האח על פני הבן, שהאח הוא זה שממלא את מקום הנפטר, שכן האח קם תחת אחיו לאיבום, שאם הוא מת ללא צאצאים, אז אחיו נכנס תחתיו ומקים זרע לאחיו המת. דוחה הגמרא ואומרת, כלום יש ייבום, אלא רק במקום שאין בן. שאז האב נכנס לנעליים של אחיו שנפטר. אם יש בן, אין ייבום. ולכן עדיף לרבות שהעבד העברי יעבוד את הבן מפני שכתוב יעבוד, ולמעט את האח כמו שאר היורשים, מזה שכתוב, ועבדך לך ולא ליורש. עד לכאן לשון הברייתא. ועל המשפט האחרון בברייתא שואלת הגמרא, אלא תמה דאי קהה פירחה? הטעם שלמסקנת הברייתא אמרנו שעדיף לרבות בן ולא אח, זה מפני הדחייה שייבום שבו לכאורה אח עדיף זה רק בגלל שאין שם בן. הלאה ואחי, אבל אם לולא כך היית אומר שאח עדיף? מדוע? וטיפוק לי, גם ללא הפרחה הזאת עדיין היה ניתן ללמוד שבן עדיף על אח, דאח התרתי ואח החדה. הרי הבן קם תחת אבי בשני פרמטרים, גם לייעד את האמה וגם לקנות את שדה האחוזה לעומת האח, שקם תחת אחיו שנפטר רק בפרמטר אחד, שזה לייבום. עונה על כך הגמרא, שבעצם קיים רק פרמטר אחד שכתוב בצורה מובהקת שהבן קם תחת אביו, וזה לעניין לייעד את האמה העברייה. כי לעניין שדה אחוזה שהבן נכנס במקומו של אביו, נמי מאי פירחא ודקנפקא ללתנא. גם הדין הזה נלמד מהפירחא שאמר התנא על עניין ייבום, שכלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. הוא מסביר רש"י שלולא הפירחא הזאת, לא היינו יודעים לרבות את הבן יותר מהאח לעניין שדה אחוזה, שהרי בשדה אחוזה לא כתוב במפורש שהבן יכול להיכנס לנעלי אביו, אלא לומדים את זה משום שהבן קם תחת אביו לייעד את האמה העברייה, שזה נאמר במפורש. ומקשה הברייתא בארכין, אדרבה, מדוע שלא נלמד שהעם קם תחת האח שנפטר, שהרי הוא קם תחתיו לייבום? ומתרצת שם הברייתא שלא ניתן ללמוד מעניין ייבום של השלח יתרון על הבן, שהרי בייבום הבן לא קיים. כך שבעצם מה שציין התנא שהבן קם תחת אביו לעניין שדה אחוזה, גם זה נשען על הפירחה של כלום יש ייבום, אלא במקום שאין בן. ומביאה הגמרא ציטוט נוסף מהברייתא, אמה העברייה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת. ושואלת הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך? עונה על כך, אמר רבי פדה, דאמר קרא, שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם, ואף לעמתך תעשה כן. ומהמילים, ואף לעמתך תעשה כן, לומדים שהקישה כתוב לנרצע. מה נרצע אינו עובד כאשר מת האדון לא את הבן ולא את הבת, אף אמה העברייה אינה עובדת כאשר מת האדון לא את הבן ולא את הבת. ומעיר רש"י שהמקור לכך שנרצע אינו עובד לא את הבן ולא את הבת, מפני שכתוב ועבדו. ולא כתוב ועבד, יש כאן מיעוט שהוא עובד לו ולא לבן. כפי שתבאר הגמרא בסמוך. מקשה על כך הגמרא, והי, וזה שנאמר לה, מתך תעשה כן, להכי ודעתה, זה מה שהוא בא ללמד, המי בא אלי, הרי זה נצרך, לחדתניה, לדין שנאמר בברייתא הבאה, שמזה שנאמר ואף להמתך תעשה כן, שלומדים שגם לאמה העברייה צריך להעניק מענק פרישה. שואלת הברייתא, אתה אומר שמהמילים ואף להמתך תעשה כן לומדים שצריך להעניק לה מענק פרישה, או אינו אלא לרציה, שאם היא לא רוצה לצאת מהאדון, אז עושים לה כמו שעושים לעבד הנרצה שרוצים את אוזנה ויכולה להישאר שם. כשהוא אומר בפסוק אחר, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, מכאן נדייק, ולא אמה עברייה. אז בפסוק הזה, הרי כבר הציע אמור. אז אם כך, אמה אני מקיים בפסוק ואף להמתך תעשה כן, לעניין להעניק לה מענק פרישה. עד לכאן לשון הברייתא, וממילא, אם הדין של מענק פרישה נלמד מהמילים ואף להמתך תעשה כן, אז כיצד רבי פדא יכול ללמוד מכך הלכה נוספת שהיא לא עובדת לא את הבן ולא את הבת? מתרצת על כך הגמרא, שאם כן, שהפסוק בא ללמד רק את מענק הפרישה לאמה, נכתוב קרא לאמתך כן. מהי משמעות המילים, לאף לאמתך תעשה כן, אלא שמת מינה תרתי. ניתן ללמוד את שני הדברים מהפסוק. וממשיכה הגמרא ומצטטת מהברייתא, שהנרצה והנמכר לעובד כוכבים, אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. כאשר המקור לכך לגבי נרצה, דכתיב ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. והמילה עבדו מכילה את המיעוט לא, דהיינו שהוא עובד רק לו ולא את הבן ואת הבת. אבל נמכר לעובד כוכבים מניין? אמר חזקיה, אמר קרא שכתוב בפסוק נקרא בפנים, וחישב עם קונה ומשת עם אחרו לו עד שנת היובל, והיה כסף ממכרו במספר שנים, כי מי שכיר יהיה עמו. ומזה שכתוב וחישב עם קונהו ולא כתוב וחישב עם הקונה, משמע לשון מיעוט ולא עם יורשי קונהו. שכאשר מת האדון הגוי, העבד יוצא לחופשי, ולכן לא צריך לפדות אותו מידי יורשיו. ומביאה עכשיו הגמרא מספר מימרות שאמר רבא, כאשר המימרה הראשונה קשורה לדברי חזקיה, שאמר רבא דבר תורה, דהיינו מדין תורה, עובד כוכבים יורש את אביו, והמקור לכך שנאמר וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו. זאת אומרת, מכלל דהיטלי שיש לגוי יורשים. וממשיך רבא מימרה נוספת, ירושת גרת העובד כוכבים שהוא אביו אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים, והמקור לכך דתנן ששנינו במסכת מאי, גר ועובד כוכבים שירשו את אביהם העובד כוכבים, ויש בירושה דברים אסורים ודברים מותרים. אז הגר יכול לומר לעובד כוכבים, תול אתה את עבודת הכוכבים שבירושה ואני מעות אתול, או תול אתה את יין הנסך בירושה ואני פירות אתול. אבל מי שבאו הדברים לרשות הגר, אסור לו לומר את זה לאחיו העובד כוכבים. מפני שאם הוא יחליף אותיו עם אחיו העובד כוכבים לאחר שהם הגיעו לרשותו, הרי הוא נהנה מאיסורי הנאה. הוא מוכיח מכאן רבה, ואיסה על כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, שירושת הגר את אביו העובד כוכבים זה מדאורייתא, אז גם כי לא באו הנכסים לרשותו נמי, גם אז היה הדין שכי שקיל, כאשר הוא היה נוטל את המעות או את הפירות, עדיין חילופי עבודת כוכבים הוא דקשקיל. הוא עדיין נהנה מעבודת הכוכבים שיש עליה איסור הנאה, שהרי היא כבר שלו והוא נוטל תמורתה דברים המותרים, אלא בהכרח, שירושת גר את אביו העובד כוכבים היא רק מדי רבנן, והסיבה לדבר גזרה הוא דעבוד רבנן, שחששו שמה, אם הוא לא יירש את אביו הגוי, הוא יחזור לסורו משום הממון. ומביא הגמרא סייעתא לדברי רבא, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, שהסבירה את המשנה ממסכת מאי, במה דברים אמורים? כשירשו הגר ואחיו הגוי את נכסי אביהם, אבל כשנשתתפו, זאת אומרת שהם קנו בשותפות גם עבודת כוכבים וגם דברים המותרים, במקרה כזה אסור יהיה לגר לקחת את הדברים המותרים ולהגיד לשותף הגוי שיקח את הדברים האסורים, מפני שהוא נהנה מאיסורי הנאה. מה שאומר שבירושה הבעיה הזו לא קיימת, מפני שירושת גר את אביו העובד כוכבים היא לא דין דאורייתא אלא רק דרבנן. הוא ממשיך רבא ואומר, ירושת עובד כוכבים את הגר, שזה מקרה שהתגייר האב ובנו לא התגייר, או וגר שיורש את הגר, שזה מקרה שאב ובנו התגיירו. ירושה כזו אינו לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. ולפי התיקון של מסורת הש"ס, דתניא שכך שנינו בברייתא, אדם שלווה מעות מן הגר שנתגיירו בניו עמו, אם מת האב הוא לא יחזיר את החוב לבניו של הגר, ואם החזיר אין רוח חכמים נוחה ממנו. הוא מדגיש רש"י, לא הכוונה שהדבר אסור, אלא שאין מחזיקים לו טובה, על מה שהוא עשה, מפני שלא הצריכו לכך. ומקשה על כך הגמרה, על פי גרסת הגרא והתנן, והרי יש משנה במסכת שביעית שאומרת שבמצב כזה רוח חכמים כן נוחה ממנו. עונה הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין שני המקורות התנאיים. כאן, בברייתא שנאמר, אין רוח חכמים נוחה ממנו מדובר, שהורתו ולדתו של אותו גר הייתה שלו בקדושה. דהיינו שאמא שלו ילדה אותו כאשר היא הייתה גויה, ולאחר מכן הוא התגייר. הפכנו דף, וכאן במשנה במסכת שביעית, מדובר שהורתו של הבן הזה שלא בקדושה ולדתו בקדושה, זאת אומרת שאמא שלו התגיירה בהיריון והוא נולד כבר בקדושת ישראל, ולכן רוח חכמים נוחה שיחזירו לו את החוב של אביו, מפני שאנשים יכולים להתבלבל ולהחליף אותו עם ישראל גמור, שהוא ודאי יורש את אביו וחובה להחזיר לו את החוב. עד לכאן דף י' זין, למעוניינים, הרחבה בנושא שביתת עובדים בראייה הלכה. למדנו שאם העבד חלה מחצית משנות עבדותו, הוא לא צריך להשלים את שנות המחלה, אלא הוא יוצא לחירות בתום 6 השנים. ונחלקו הראשונים, האם משווין בין מלמדי תינוקות, דהיינו מורים, לבין עבד עברי. לדעת המורדכי, כפי שעבד עברי אינו מפסיד ממון בשל ימי מחלתו, כך גם מלמדי תינוקות שנזכרו לתקופה קצובה, רשאים לדרוש את שכרם גם עבור ימי המחלה, בהם הם לא יכלו ללמד. אולם לדעת התוספות בסוגיה שלנו, בעל הבית לא חייב לשלם למלמד עבור ימי מחלתו, שכן ההגדרה של עבד עברי ושל עובד בשכר שונה באופן מהותי. עבד עברי קיבל מבעליו ממון עבור הסכמתו לשעבד את עצמו 6 שנים. השכר הוא לא על המלאכות עצמם אותם הוא עושה, אלא על עצם השעבוד שלו, ולכן אין לשלול ממנו שכר כנגד ימי מחלתו, שהרי גם באותם ימי מחלה הוא היה משועבד לאדון. לעומת זאת, מלמד תינוקות מקבל את שכרו עבור המלאכה עצמה, ועל כן אין הוא רשאי לדרוש שכר על העבודה אותה הוא לא ביצע. ולגבי שביתת עובדים, בימינו משמש נשק השביתה ככלי לגיטימי לשיפור תנאי העבודה, כגון להעלאת משכורת, לקבלת תוספות סוציאליות שונות וכדומה, ויש לדון האם ההלכה מתירה לשבות ממלאכה כדי לכפות על המעביד להעלות את המשכורת של העובדים? דן לכך בעריכות בציץ אליעזר וכותב כי כאשר המאבק נועד להשוות את תנאי שכרם של העובדים לאלו המקובלים בשוק, או כדי לחייב את המעביד לקיים התחייבויות קודמות שאין הוא עומד בהם, הדבר מותר. אבל שונה הדין לגבי העלאת משכורת של מי שמלמד תורה, שאומנם כידוע אסור ללמד תורה שבעל פה, כפי שאומרת הגמרא במסכת נדרים דף למד זין, אולם נפסק להלכה כי מותר למלמד תורה ליטול שכר כדי פרנסת ביתו, או לחילופין הוא רשאי לדרוש שכר בטלה, זאת אומרת, הסכום אותו הוא יכול היה להסתכר אילו היה עוסק בעבודה אחרת. ועל כן כתב בעל האיגרות מוישה בהתייחסו לוויכוח שפרץ בין רמים למנהל ישיבה אודות השכר שלהם, כי עליהם לשקול היטב, האם משכורתם אינה מספקת לפרנסתם, או לחילופין, האם הם היו יכולים להסתכר בעבודה אחרת את אותו סכום שהם מבקשים ליטול מהנהלת המוסד, שאם לא כן, אין בסיס לדרישתם.